שלום עליכם, יום רביעי בשבוע, אנחנו ממשיכים בשיעור הרמב״ם היומי ואנחנו בהלכות תלמוד תורה בפרק השני. ראינו שהרמב״ם בחר לפתוח את הלכות תלמוד תורה שלא כצפוי בעצם החובה של כל איש מישראל בתלמוד תורה. זו הייתה רק ההלכה השמינית בפרק הראשון. הוא פתח את חובת תלמוד תורה בזה שתלמוד תורה עניינו שילמד בכל אחד ואחד ובכל מקום ומקום. כך הוא פתח בזה שכשם שאדם חייב ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, ולא רק את בן בנו, אלא כך הוא חייב כל חכם וחכם ללמד את כל התלמידים אף על פי שאינן בניו. החובה הכללית הזאת שממנה באה מצוות תלמוד תורה, ולמדתם אותם ובניך אלו תלמידיך, והיא מייצרת מצב שבו כולם לומדים תורה ורק אז באים ועוסקים במצווה של התלמוד תורה שלך, ממשיכה את המהלך שבו מתחיל הפרק השני. מושיבים אל עבדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, בכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחרימים את אנשי העיר עד שמושיבים מלמד תינוקות. ואם לא הושיבו, מחריבים את העיר. מחרימים את העיר, יש גרסה, שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אינו דומה, אומרים חז"ל, הבל פיהם של תינוקות, הבל שאין בו חטא, להבל שיש בו חטא. הבל פיהם של בני אדם מבוגרים. אם כן, הפתיחה היא חובת המציאות הזאת שעליה מספרת הגמרא, שהתקין יהושע בן גמלא, היה כהן גדול בימי הבית השני, שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלא שמו, והרמב״ם ממשיך את התקנה הזאת וקובע שזה זכות קיומה של עיר, והחובה שבעיר יהיה לימוד תורה, שהעיר תלמד תורה וקודם כל את התינוקות, היא הנושא של הפרק שלנו. מכניסים את התינוקות להתלמד כבן 6, כבן 7, לפי כוח הבן ובניין גופו, גם מבחינת מצבו וגם מבחינת בריאותו. ופחות מבן 6, בכל מצב אין מכניסים אותו. מה שכתוב אגב במשנה, בין 5 למקרא, אומר בעל ההגאות האמוניות במקום, שזה מדובר בילד בריא, גמור, מפותח בדעת, או שהכוונה היא שבאמת מכניסים רק בגיל 6, אלא שבגיל 5 מלמד אותו אביב פסוקים, מדברים איתו בלימוד, מגלגלים אותו, אבל בית הספר נפתח בגיל 6. ומכה אותם המלמד להטיל עליהם אימה. ואינו מכה אותם מכת אויב, מוסר אכזרי, לפיכך לא יכה אותם בשוטים ולא במקלות, אלא ברצועה קטנה. ויושב ומלמדם כל היום כולו, ומקצת מן הלילה. זו נקודה מעניינת מאוד, שימו לב לשעות הלמידה, כדי לחנכם ללמוד ביום ובלילה, שהרי אמרנו בפרק א', שעל כל אחד ואחד מישראל יש חובה לקיים מצוות תלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. והחובה הזאת, כיוון שהיא קיימת בכל אחד ואחד, בין בחור, בין זקן, בין עני, בין עשיר, עד מתי? עד יום מותו. אז מחנכים לעניין הזה של היום והלילה כבר בצורת הלימוד שהיא כל היום כולו ומקצת מן הלילה. ולא יבטלו התינוקות כלל חוץ מערבי שבתות וערבי ימים טובים בסוף הימים. פה לא מדובר על יום שישי חופש כמו שאנחנו מכירים, אלא בסוף הימים, והכוונה היא כפי שהגמרא אומרת אחרי חצות היום. זה מספרת הגמרא במסכת סוכה שעל רבני יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, תלמידם של הלל ושמאי, היו אומרים שמעולם לא הגיע הזמן שהוא אמר הגיע העת לעמוד מבית המדרש חוץ מהרבה שבתות בימים טובים. אבל בשבת אין קוראים בתחילה, אבל שומעים בראשון. הכוונה היא, בשבת לא קוראים דברים שלומדים אותם פעם ראשונה, כי כשלומדים דבר פעם ראשונה הוא לא מכירים אותו, ומבטל את העונג שבת מהילדים שלומדים, אבל שונים בראשון, עושים חזרות, ושמחה של חזרות, ואין מבטלים התינוקות, ואפילו לבניין בית המקדש. אני חוזר ומזכיר את מה שהרמב"ם מבקש לשדר לנו בכל הלכות תלמוד תורה, שזה בתוך ספר המדע, וכל עניינו של הספר הזה, שהן עיקר דת משה רבינו, אלה המצוות שהן עיקר דת משה רבינו, וצריך לידע אותן קודם הכל, תחילת הכל, ולכן צריך להבין מה ערך תלמוד תורה, עד שאין מבטלים התינוקות ואפילו לבניין בית המקדש. הלכה ג', מלמד התינוקות שהוא מניח התינוקות ויוצא. הם לומדים והוא הולך, או שהוא עושה מלאכה אחרת עמהם, כלומר הוא כן מלמד אותם, אבל הוא לא פנוי וליבו לא נתון להם אלא עסוק בענייניו, או שהוא מתרשל בלימודם. תראה, אז יש לנו כאן שלושה דברים, או הולך לדברים אחרים, או לא פנוי לעניינו, ולא פנוי לעניינו, זה לאו דווקא שהוא לא פנוי לעניינו, אלא הוא נמצא, מגיע לו, מטפל בעצמו, עכשיו הוא עייף, הוא חלש, או שמתרשל בלימודם, זאת אומרת, לא מסביר כל דבר, לא תורח שיבינו, הרי זה בכלל, ארור עושה מלאכת השם רמייה. לפיכך, אין ראוי להושיב מלמד, אלא בעל יראה, מהיר לקרות ולדקדק. בעל יראה, עד שמיים ויראת חטא, מהיר לקרות ולדקדק, גם יודע את הדברים במהירות וגם בדקדוק. ומי שאין לו אישה, לא ילמד תינוקות, מפני אימותיהם הבאות אצל ביניהם, ואין בזה צניעות. פה כמובן העניין שייך במציאות שבה מדובר, שבתי הספר היו בבית הפרטי של אותו אדם, ואז כשמגיעים והוא נמצא לבד, אז יש כמובן מקום הרבה יותר לחשוש. במציאות שאנחנו נמצאים בה היום, שבתי הספר הם ציבוריים והעולם כולו נמצא, לא ראינו שחששו לזה. וכן אישה לא תלמד תינוקות מבני אבותיהם שהם באים אצל הבנים, גם בזה כדברים הקודמים. 25 תינוקות, הנה מגיעים למספר התלמידים בכיתה. 25 תינוקות ומעידים אצל מלמד אחד. מספרים אחרים לא מוכרים ברמב״ם למעלה מזה. היו יותר על 25 עד 40 מושיבים עמו אחר לסייעו בלימודם. היו יותר על 40, אז לא מספיק העוזר, מה שנקרא בגמרא ריש דוכנה. ריש דוכנה הכוונה היא ראש ספסל, כמו מנקף ליד הממם, ריש דוכנה שנמצא ליד המלמד, אלא אחרי 40 מחלקים אותם לשניים, ומ-40 ואילך צריך על פי הרמב״ם להעמיד להם שני מלמדי תינוקות. הלכה הבאה, מוליכים את הקטן, מי מלמד? למלמד אחר שהוא מהיר ממנו, בין במקרא, בין בדקדוק. בסדר? אם הוא מורה טוב יותר, אפשר להוליך, יש עניין להוליך אותו, במה דברים אמורים כשהיו שניהם בעיר אחת, ולא היה הנהר מפסיק ביניהם. אבל מעיר לעיר, או מצד הנהר לצידו, אפילו באותה העיר, אבל זה לעבור את צידי הנהר, על כל מה שזה אומר, זו תחבורה אחרת, זו דרך אחרת, אין מוליכים את הקטן, אלא אם כן היה בניין בריא על גבי הנהר. בניין בריא זאת אומרת גשר חזק, בניין שאינו ראוי ליפול במהרה חלילה רעועה, ואחרת צריך שימשיך אצל אותו מלמד, גם אם הוא פחות מהיר, בין במקרא בין בדקדוק. המעניין כאן זה בכל ההלכות האלה, תשימו לב, המדובר הוא על החובה של העיר כלפי הקטן, או של האב כלפי הקטן, או של מי שאחראים כלפיו, כמו שראינו פה בפרק הראשון, חובת תלמוד תורה, איך היא מחויבת לגבי כל התינוקות שבעיר. זה בעצם הפרק של בתי הספר, של הלמידה שבה אחראים על ללמד את התינוקות. ולכן בהלכה האחרונה, ועוסקת בדיון כמעט משפטי בין מלמדים. אחד מבני מבוי שביקש להיעשות מלמד. עכשיו הוא גר במבוי, ואינו, אם הוא ילמד באותו מבוי, מבוי זה רחוב שהוא מלא חצרות שפתוחות לתוכו, זה מבוי, ויש לו גם יציאה לרשות ערבים. עכשיו יכול כל אחד מהשכנים בצדק לטעון שזה מרעיש, שזה מפריע, שזה לא מאפשר מנוחה בחצר הזאת, הם יכולים שכניו למחות בידו. זה פלא פלאות, כי הבסיס של העיר הוא שיהיה פה מלמדי תינוקות. חבר מלמד תינוקות שבא חברו ופתח בית ללמד תינוקות בצידו. כלומר, מדובר במלמד תינוקות. שעכשיו בא חברו ללמד תינוקות אחר, הוא בא ופתח בית אחר. והוא רוצה ללמד תינוקות בצדו כדי שיבואו תינוקות אחרים לו. או כדי שיבואו מתינוקות של זה, אצל זה, הוא אומר, אני מלמד יותר טוב. אינו יכול למחות בידו. לכאורה יש פה השגת גבול. וענייני השגת גבול במסחר, וכמובן בדברים אחרים, תופסים. כאן אינו יכול למחות בידו. שנאמר, השם למען, השם חפץ, מכילה, למען צדקו. וכשהשם היה חפץ למען צדקו, בעניין של צדק, יגדיל תורה וידיר. נכון? אז אמנם באומנויות אחרות אסור לרדת לאומנות חברו, אסור להפך בחררתו של חברו, אבל שם זה עניין של השגת גבול. וכיוון שהשם חפץ למען צדקו, ואין כל אדם למד אלא ממקום שליבו חפץ ומרב שליבו חפץ, ומילא לא יכולים למחות איש ברעהו בעניין הזה, ויגדיל תורה וידיר. נמשיך בעזרת השם מחר בפרק השלישי בכתרי ישראל, שלושה הכתרים שנכתרו לישראל, כתר תורה עולה על כולם, נדבר בזה בעזרת השם מחר. יום טוב ובשורות טובות לכולם.